שבת, דף למדלד, מתחילים בעזרת השם, במשנה. במהלך החיים של האדם, חלק גדול מהזמן שלו משקיע לפרנסה, לעשירות אפילו. יוצא לעבוד כל יום, ערני למקומות השקעה, מחפש אפילו מקומות השקעה. גם אם כבר יש לו ממון, אף פעם אין מספיק. סיפר הגאון רבי ראובן אלבז, שליטה, שהוא היה פעם באיזה מקום בארצות הברית, אחד ביקש ממנו ברכה, כבוד הרב תברך אותי, שאני אזכה שיהיה לי 100 מיליון דולר. למה דווקא 100 מיליון דולר? למה לא 200 מיליון דולר? למה לא 50 מיליון דולר? 100 מיליון דולר. טוב, אחר כך סיפרו לרב שהיהודי הזה, ההון שלו, הרכוש שלו, נעמד ב-50 מיליון דולר. זה בדיוק מה שכתוב בחזל. אדם שיש לו מנה, יש לו 100 זוז, רוצה 200. רוצה 200 זוז, אדם תמיד רוצה כפול ממה שיש לו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם אחרי כל החיים שלו בעולם הזה, ברגע לפני שהוא נפטר, תמיד הוא רוצה כפול ממה שכרגע יש לו. הוא תמיד מת, אין לו אפילו חצי מה שהוא מתאווה שיהיה לו. אבל משקיעים להתעשר עוד ועוד. חלק מסוים מהזמן אנחנו משקיעים ליהנות. רמת חיים, איכות חיים, מחפשים הנאות בעולם הזה. אומר החידה בספרו פני דוד, בסוף צריך להגיע ניצוץ שהאדם צריך לחשוב לעצמו, רגע, אבל מה אני לוקח איתי לעולם הבא? וזה מרומז כאן בדברי המשנה, ככה הוא כותב. אומרת המשנה, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו. אז הפירוש הפשוט, אדם כשמגיע חצי שעה לפני השקיעה, הוא צריך לומר בתוך ביתו שלושה דברים. בערב שבת עם חשיכה, שזה הכוונה סמוך לשקיעת החמה. דבר ראשון הוא צריך לשאול אותם, האם איסרתם? האם הפרשתם מעשרות מהפירות שאתם מייעדים אותם לסעודות שבת? נוסיף כאן נקודה קטנה. למה דווקא ביום שישי, לפני שבת, צריך לשאול אם הפרישו תרומות ומעשרות? הרי כל השבוע אדם יכול לשאול לפני שהוא ניגש לסעודה, האם הפרישו מעשרות? לפני שמכינים את האוכל, האם הפרישו מעשרות? למה זה נוגע דווקא לערב שבת? מסביר רשי על הקדוש כאן במקום, שיש פירות שצריך לאסר אותם רק בערב שבת. איך ייתכן דבר כזה? מעולם לא שמענו לכאורה דבר כזה. כן, הוא כותב שהפירות לא מתחייבים בתרומת ומעשרות מיד כשתולשים אותם, אלא מתי שמסיימים את עבודת הפירות. בתבועה בדרך כלל הכוונה, כשאדם גמר להכין את הגרגירים של התבועה וכבר עשה מהם ערימה ואפילו החליק את הערימה, עכשיו התבועה מתחייבת במעשרות. אבל חכמים תקנו שאדם יהיה אסור לו לאכול מהתבועה לפני שהוא הפריש מעשרות, גם אם עדיין לא היה גמר מלאכה. זאת אומרת, מדין תורה, רק אם גמר את כל המלאכה של התבועה, רק אז הוא חייב לתת מעשרות לפני שהוא אוכל. אבל אם הוא עדיין לא גמר את המלאכה, מותר לו לאכול מהתבועה גם בלי שהוא נתן מעשרות. אבל חכמים תקנו שאם אדם אוכל מהתבועה אפילו לפני גמר מלאכה, אבל הוא אוכל אכילת קבע, אכילה קבועה, אז הוא חייב לתת מעשרות לפני שהוא אוכל. אבל אם זה אכילת ארעי, אכילה של לא קבועה, גם מדרבנן האדם יכול לאכול בלי לתת מעשרות. כמובן לפי כללים, לפי פרטי הלכות, אבל זה הכלל. כל זה דווקא בשאר ימות השבוע. בשבת, גם אכילת ארעי נחשבת קבע. למה? הפסוק אומר, וקראת לשבת עונג. כל דבר שאדם אוכל בשבת, יש לו קביעות. כי התורה קוראת למה שהוא מתענג וקראת לשבת עונג, הוא מקיים את המצווה של עונג שבת. לכן אפילו אכילת ארעי בשבת אסורה בלי מעשרות, אפילו לפני גמר המלאכה. לכן האדם צריך לשאול, האם איסרתם, הפרשתם מעשרות? השאלה השנייה שהוא צריך לשאול, האם עירבתם? עירבתם הכוונה, האם נתתם עירוב? יש שני עירובין רש"י מפרש. עירוב אחד של תחומים, הכוונה, בשבת, אדם שגר בעיר, מותר לו ללכת במהלך השבת לטייל בכל העיר, לטייל, ללכת לבית הכנסת, מותר לו ללכת בעיר. אבל לצאת מהעיר, גם מותר לו. עד איפה? עד 2,000 אמה. זה בערך קילומטר, פחות או יותר. מחוץ לעיר מותר ללכת, גם בשבת. יותר מזה, יותר מ-2,000 אמה, אסור. אבל אם אדם צריך לצאת לצורך מצווה מחוץ לתחום, למשל הוא צריך לעשות ברית מילה, הוא מועל, והמקום שהוא צריך ללכת אליו, זה יותר מ-2,000 אמה, זה אמנם לא הרבה יותר מ-2,000 אמה, זה עד 4,000 אמה, הוא יכול לעשות עיצה מיוחדת, ללכת או לשלוח שליח לסוף ה-2,000 אמה מהעיר שלו, באותו כיוון שלשם הוא רוצה להמשיך עד 4,000 אמה, לשים שם מזון של סעודות שבת במקום ששם מסתיימים ה-2,000 אמה מהעיר, והוא קובע שביטה במקום הזה, ואם המאכלים שלו היו שם במהלך כניסת שבת, אז זה אומר שהאדם מבחינתו קבע לעצמו רשות דווקא בסוף התחום. זה כאילו הוא קנה, הוא כאילו עשה עסקת נדלן, הוא כאילו קנה לעצמו רשות בסוף התחום. כמובן שלעשות קניין בשבת זה אסור, אז לכן צריך לעשות את זה לפני שבת. אז הבן אדם שואל, האם כבר עירבתם עירובי תחומים? דבר נוסף שנחשב עירבתם זה עירובי חצרות. מה הפירוש? כשאדם יש לו דברים בבית והוא רוצה להוציא אותם לחצר בשבת, מדין תורה זה בסדר גמור. יש לנו רק בעיה, כי אם הוא יוציא מהבית לרשות הרבים זה יהיה אסור. כאן אנחנו מדברים אבל על חצר שיש לה מחיצות בגובה 10 טפחים, וזה נחשב רשות היחיד מדין תורה, אבל חכמים חששו שאם יתירו לאדם להוציא מהבית לחצר, הרי החצר זה רשות שמשותפת לכמה דיירים ביחד, לכמה שכנים. זה מקום כמו רשות הרבים. אנשים עלולים גם לטעות ולהוציא מהחצר לרשות הרבים. לכן תקנו שאסור לאדם להוציא חפצים מהבית לחצר, אלא אם כן כל בני החצר ערבו יחד, שמו את כל אחד הביא פת לחם, ושמו בבית אחד, ואז הם אומרים, זהו, אנחנו מבטלים את המחיצות בינינו, אין כל רשות בפני עצמה, כולנו רשות אחת, כל בני החצר נחשבים בני רשות אחת, כמו משפחה אחת גדולה, ולכן מותר לנו לטלטל בחצר, כי זה חצר של רשות אחת. אז גם על זה, זה גם נראה כמו קניין, שכאילו אנשים קונים לעצמם, מהיום אנחנו מעבירים, כמו שאומרים, טאבו, איך שזה נקרא היום, אנחנו כאילו מחליטים שמי עכשיו כל הבתים שייכים לרשות אחת, כמובן שזה רק בשביל צורך שבת, ולכן גם זה כדאי שאדם יעשה מלפני שבת. כדאי שאדם יעשה את זה מלפני שבת, לכן הבן אדם שואל, אם כבר עשו את זה, האם כבר עירבתם? זאת השאלה השנייה. והדבר השלישי שהוא לא שואל, אלא אומר, הדליקו את הנר. אפשר כבר להדליק נרות שבת, כבר ממש מתקרב הזמן של השקיעה, וזה חשוב מאוד לעשות. כאן הוא לא שואל, כי מה יש לשאול, האם הדלקתם את הנר? הוא הרי רואה, יש נרות או אין נרות. אם הוא רואה שאין נרות, הוא מבקש, למה מתעכבים? צריך כבר להדליק נרות שבת. תכף נראה שכשמאירים מערות בבית, באיזה צורה צריך לעשות את זה. אבל על כל פנים, אלה הם שלוש השאלות שצריך לשאול. וחשוב לחדד שוב, שאלה הם שלושה דברים שאי אפשר לעשות אותם בשבת. ולכאורה, גם אי אפשר לעשות אותם אחרי השקיעה. לכן, סמוך לשקיעה, הוא שואל את שלושת השאלות האלה כדי לוודא שכבר ארגנו את הדברים לקראת שבת קודש. אומר החידה, מה זה בדיוק שלוש השאלות האלה שצריך לשאול בתוך ביתו? גם יש כאן דגש, מה זה בתוך ביתו? הוא מביא שחזל הקדושים אומרים בדרך רמז שביתו של האדם זה גופו של האדם. אומר שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת. כתוב שלעתיד לבוא, העולם הבא זה עולם שכולו שבת, זה יום שכולו שבת. ועכשיו כשאדם חי בעולם הזה זה נקרא ערב שבת עם חשיכה, לקראת שאדם בא לעולם הבא. אז האדם צריך לשאול בתוך ביתו, לשאול את גופו, לשאול את עצמו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, איסרתם מלשון עשירות? כבר התעשרתם, דאגתם כבר לפרנסה ולעשירות. שאלה שנייה, ערבתם מלשון ערב, מתוק, ערב לכך. האם כבר דאגתם מספיק לכל ההנאות? אל תשכחו, הדליקו את הנר, נר השם, נשמת אדם. תתחילו כבר לדאוג לצורכי הנשמה. טוב, אומרת המשנה, בזמן של בין השמשות, המשנה מגדירה את זה, ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה. זאת אומרת, יש בזמן של מי השקיעה עד צאת הכוכבים, זה ספק עכשיו, האם כבר לילה, מי הזמן של השקיעה יכול להיות שזה כבר לילה, ספק אינו חשיכה, אולי עכשיו עדיין יום עד צאת הכוכבים, כל הזמן הזה בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, זה נקרא ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה. ישנם כמה דברים שכבר אי אפשר יותר לעשות. אין מעשרין, אסור לתת מעשר. מהתבועה של האדם, מהפירות של האדם, הוא צריך להפריש מעשרות. אם זה מעשר ראשון שנותן ללוי, אם זה מעשר שני שצריך לאכול בירושלים, מעשר עני לתת לעניים, גם תרומה, תרומה גדולה שנותנים לכהן. ברגע שהגיע כאן ערב שבת, כבר אחרי השקיעה, אפשר לומר שזה כבר שבת מספק, אין מעשרים. אסור לתת יותר מעשרות, אבל זה דווקא את הוודאי, דווקא כאלה פירות שוודאי צריכים לעשר אותם, כי הם טבל גמור, עדיין לא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, באופן ודאי אנחנו יודעים שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. זה דבר אחד שאי אפשר לעשות. מה הסיבה? מכיוון שזה נחשב כמו שאדם תיקן כלי, כי לפני שהם מפרישים מעשרות, הרי אסור לאכול מהפירות, הם טבל, אבל אחרי שמפרישים מהם מעשרות, אפשר כן לאכול מהם. זה נחשב שתקנו את הפירות האלה, ולכן אסור לעשות את זה כבר בשבת. דבר שני, שלא עושים כבר בזמן של השקיעה, ואין מטבילים את הכלים. אסור לאדם לטבול כלים, אז בפשטות הכוונה, יש לו כלי טמא, רוצה להשתמש איתו בטהרה, והוא רוצה לטבול את זה במקווה ולתאר את הכלי. אסור לטבול את זה מהזמן של השקיעה. גם כאן הבעיה היא שעד עכשיו היה אסור להשתמש עם זה בשביל טהרות, עם הכלי הזה. וברגע שתטבול אותו במקווה, יהיה מותר לך להשתמש איתו בשביל דברים תיאוריים. אז זה נחשב כאילו תיקנת אותו, ולכן זה אסור. בפוסקים יש כאלה שרוצים לטעון שגם כלים שאדם קונה מהנוכרים, שנוהגים לטבול אותם לפני שמשתמשים בהם, גם את זה אסור לעשות, לטבול את הכלים האלה גם אסור מהשקיעה של כניסת שבת. וכמובן, אין מדליקים את הנרות. אסור לעבור על מלאכה מהתורה, לא תבעירו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אסור להדליק נרות בזמן של שקיעת החמה. אבל ישנם דברים שהמשנה מציינת שמותר לעשות אותם בזמן של בין השמשות, בין השקיעה לצאת הכוכבים. מן הסתם מדובר פה בתנאי שאדם לא קיבל על עצמו שבת עדיין. אבל מעשרים את הדמי. מותר להפריש מעשרות על פירות שהם דמי. דמי זה מורכב משני מילים. דה, מי, בארמית, זה מייתו, מה? כי יש ספק על הפירות האלה אם הפרישו עליהם מעשרות או לא. תרומות מן הסתם הפרישו. כתוב שיוחנן כהן גדול שלח בכל גבול ישראל, ככה מובא במסכת יומא, והוא ראה שגם עמי ארצות נזרים ומפרישים תרומות, רק מעשרות לא הקפידו. אז, אבל רובם כן היו מעשרים. מעטים לא היו נותנים מעשרות. הקלו לעצמם בדבר שהוא אסור, בדבר שהוא חמור. מכיוון שכך, כשאדם קונה פירות מעם הארץ, עם הארץ ההגדרה כאן, זה אדם שלא נאמן על כשרות, הוא לא נאמן להפריש מעשרות, זה לא דבר שחשוב בעיניו, אז הוא צריך להחמיר ולעשר, הוא חייב להחמיר ולעשר מעשרות של דמי, צריך לתת מעשר ראשון, וגם את המעשר עני או מעשר שני, תלוי באיזה שנה. יש שנים שנותנים מעשר שני, יש שנים שנותנים מעשר עני. את הדברים האלה מותר לעשות גם בזמן של בין השמשות, בין השקיעה לצאת הכוכבים. והסיבה היא שמדין תורה, מבחינתנו, הפירות האלה מתוקנים. אנחנו יכולים לתלות שהמארץ נתן עליהם מעשרות. כי מדין תורה הולכים אחרי הרוב, אחרי רבים לעתות. מדרבנן תקנו שיפרישו את המעשרות האלה, והם לא גזרו את הגזרה הזאת על הזמן של בין השמשות. יש אמרה שכתוב, ומשתמשים הרבה בדיני שבת, כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו בי רבנן. זאת אומרת, שבות זה מלאכה מדרבנן. כל דבר שהוא מלאכה רק מדרבנן, לא גזרו בו בין השמשות. אחד מהדברים זה העניין הזה. של להפריש מעשרות מדבר שהוא רק דמי, שזה רק ספק אם יפרישו או לא, ומתם רוב מן הסתם כן יפרישו, בכל זאת צריך להפריש, אבל אפשר גם להפריש בין השמשות. ודבר נוסף, הוא מערבין, מותר לעשות עירוב בזמן של בין השמשות, והגמרא תדון בזה, כי אמרנו שצריך לשאול כבר לפני השקיעה, האם ערבו או לא, אז זה נראה כאילו ש... אסור לערב אחרי השקיעה. אז איך כתוב כאן שמערבים? הגמרא תדון בזה. ודבר שלישי שמותר לעשות בזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים, ותומנין את החמין. אם יש תבשיל רותח, מותר להטמין את כולו בתוך נוצות או בתוך מקום שלא יוסיף לו חום לתבשיל הזה, אבל הוא ישמור על החום שלו. מותר לעשות את זה גם בזמן של בין השקיעה לבין צאת הכוכבים. במשנה למדנו שיש שלושה דברים שאדם צריך לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. צריך לומר מה שכותב ארבעה טורים, המכונה הטור, בסימן ריש סמך, הוא מביא שם בשם מורנו הרב רבי מאיר מרוטנבורג, זכר צדיק לברכה. שהוא לא היה שואל את שני השאלות. הוא לא היה שואל האם איסרתם או האם ערבתם, כי שני הדברים האלה לא היו נוגעים אצלו, לא היו שייכים אצלו. וכל אחד בביתו, אם הוא נאמר קונה פירות מאוסרים כבר, והוא לא עושה עירוב מכיוון שעושים עירוב בזמן אחר, או שאחרים פותרים אותו בעירוב, וכל דבר שהוא, אז שני הדברים האלה, כך מובא בפוסקים, אין סיבה לשאול, כי למה אתה שואל? הרי אף אחד לא הולך לאסר ואף אחד לא הולך לערב. אבל דבר אחד, שאם אדם רואה שלא הדליקו נרות, בוודאי שהוא צריך לומר, הדליקו את הנר וגם לזרז, שיפסקו מעשיית מלאכה מתי שנכנסת השבת. שאלת הגמרא על השאלה, על הדבר השלישי, הדליקו את הנר מנה נמילי, מאיפה לומדים את זה שהבעל צריך לומר בתוך ביתו שידליקו נרות שבת? אמר רבי יהושע בן לוי, אמר קרא, יש פסוק שם כתוב בספר איוב, וידעת כי שלום אוהליך. שלום, הכוונה לנרות שבת, שברגע שדולקים בבית נרות, יש אור, ואז יש שלום בבית, אנשים לא נתקלים בחפצים, לא נכבטים, ואז הבית יש שמחה, יש שלום בבית. ופקדת נביך, דהיינו תפקוד את ביתך, ולא תחתה, שלא יהיה דבר חטא ואבון על ידי זה שאדם לא מספיק, יהיה זהיר להדריך ולומר שידליקו נרות שבת. וגם לא יבואו להדליק נרות שבת אחרי שכבר יהיה השקיעת החמה, ואז זה חטא, זה אסור. אמר רבא ברב הונא, אף על גב דאמור רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר וכו'. זאת אומרת, שנתנו פה סמכות, תפקיד, לבעל הבית, שיאמר בתוך ביתו, הסרתם, הרבתם, מדליקו את הנר, תחלק פקודות, תשאל שאלות. גם כשיש לך סמכות, אומר רבא בר רבונה, צריך לממרינו בניחותה. צריך לומר את הדברים האלה בנחת. כמו שגם הגמרא מביאה מסכת גיטין דף זין, לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, שלא יכניס פחד בבית. אלא אם כן, יש מקרים קיצוניים שכבר אין גבולות, אז לפעמים צריך לגדור את הגבולות. אבל אדם צריך להנהיג בביתו נחת, שמחה. ככה מורים לנו חז"ל וככה מלמדים אותנו בגמרות ובדברי התורה. ולכן צריך לומר את השאלות האלה ואת האמירה הזאת בנחת. ויש כאן גם כן תועלת, כי היכי דלקבלינו מיני, כדי שבני הבית יקבלו ממנו את הדברים. ברגע שהוא יהיה קפדן, קשה מאוד לקבל, לא הקפדן מלמד. אמר רבשי, אני בעצמי גם כן עשיתי את הדבר הזה, כשנתתי את ההוראות ואת ההנחיות בבית, איך צריך לזכור את כל מה שצריך לפני שבת ולהדליק את הנר, גם כן אמרתי את זה בניחותא, למרות שענה לו שמיע לי יד רבא בר אבונה, לא שמעתי שהוא אמר לומר את זה בניחותא, וקיימתי המסברה, הבנתי מסברה שאם אני רוצה שיקבלו את הדברים, אני חייב להגיד את זה בנחת. לגופו של עניין, למדנו במשנה שישנם ששלושה דברים, שלושה דברים שצריך לומר עם חשיכה. כן, הגוף הקשיה. אם נתבונן בגוף המשנה, בגופם של דברים, נראה שיש כאן איזושהי סתירה בדברים. מצד אחד אמרת, המשנה פותחת ואומרת, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו מתי? ערב שבת עם חשיכה, הכוונה סמוך לחשיכה, לפני השקיעה. זאת אומרת, מדייקים מזה, עם חשיכה, אין. כשיש עדיין זמן לתת מעשרות, לערב, להדליק את הנר, אז באמת הוא צריך לומר לבני ביתו שיזכרו ויזהרו לעשות את זה. אבל ברגע שכבר הגיע הזמן של אחרי השקיעה, שזה ספק אולי כבר חשיכה, ספק אולי עדיין אינו חשיכה, זה ספק יום, ספק לילה, אז כבר לא יעזור שהוא יאמר. כי כבר גם אם לא יסרו ולא ירבו, הם כבר לא יוכלו לעשר עכשיו, לא יוכלו גם לתת עירוב עכשיו. אז לכן צריך להגיד את זה עם חשיכה. שואלת הגמרא ועדר תעני, בזמן שזה ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, כן מערב, אפשר לעשות עירוב עדיין. אז מה בער לומר, לשאול, עירבתם לפני השקיעה? הרי אפשר גם לערב אחרי השקיעה. הגמרא תתרץ, לפני כן היא מביאה לנו סימן למאמרים של רבי אבא בשם רב חייא בר אשי במרחבי מסכת שבת. והסימן לזכור את כל האמרות שלו זה המילים האלה. בגופיה זימרה ציפרה בחבלה דמילטה. טוב. בכל אופן, כאן אנחנו בגופיה, כי הנושא פה היה הגופה הקשיה. ככה התחלנו את השאלה. בכל אופן, מה התשובה? אמר רבי אבא, אמר בשם רב חייא בר אשי, שאמר בשם רב, לא קשיה. כאן, בתחילת המשנה שאמרנו שהאדם צריך לשאול בתוך ביתו האם ערבתם כבר, והוא צריך לשאול את זה לפני השקיעה, כי באמת אחרי השקיעה כבר לא יכלו לעשות את העירוב הזה. על איזה עירוב מדובר? בעירובי תחומין. עירובי תחומין, שאדם שם את המזון של הסעודות של שבת בסוף התחום, שזה ממש לקנות שביטה, איך קראנו לזה? כמו עסקת נדלן כזאת, שאדם קונה לעצמו שביטה בסוף 2000 ממה, שזה אסור לעשות את זה אחרי השקיעה, לכן צריך לשאול לפני השקיעה. כאן, בחלק השני של המשנה שאמרנו שמותר לערב גם בזמן של אחרי השקיעה, מדובר בעירובי חצרות, שכל הסיבה שעושים עירובי חצרות זה חומרה דרבנן, שהם החמירו כדי שאנשים לא יבואו לטעות ולהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, מהבית לרשות הרבים, אמרו אל תוציא גם כן לחצר, כי החצר היא משותפת לכמה שכנים, אלא אם כן תעשה פה איזשהו תקנה להראות שכל השכנים כאן מחשבים את עצמם כרשות אחת, ואז החצר היא רשות אחת של כל בני הבתים. לעומת זאת, עירובי תחומין, לפי רבי עקיבא, זה ממש מהתורה. ואפילו לפי החכמים שסוברים שזה מדרבנן, בכל אופן יש לזה סמך מהתורה לעשות עירובי תחומים, ולכן זה יותר רחמו. ואמר רבא, הלכה מאוד מעניינת. אמרו לו שניים, אחד שליח שמתכוון לצאת מהעיר מן הסתם, ושני אנשים שמתכננים גם במהלך השבת, לצאת מחוץ לתחום בשבת, והם רוצים לקבוע עירובי תחומים. אז הם שמעו שאותו אחד הולך בכל אופן לאותו כיוון, אז הם ביקשו ממנו, צא וערב עלינו. אתה יוצא מהעיר, תצא וערב בשבילנו עירובי תחומים. אנחנו שולחים אותך שליח, שתערב בשבילנו עירובי תחומים. אמרו לו גם, איפה? בסוף התחום. לאחד ערב עליו מבעוד יום. אחד, בשביל אחד מהאנשים שביקשו שיעשה להם עירובי תחומים, באמת שם לו עירובי תחומים, הוא הספיק לשים את העירובי תחומים, כשעדיין היה יום, שעדיין היה יום שישי, לפני השקיעה. ולאחד ערב עליו בין השמשות. לשני, הוא לא הספיק, כנראה שהוא רצה בכיוון אחר, הרי עירובי תחומים אפשר לעשות בכל הארבע צדדים של העיר, מזרח, מערב, צפון, דרום, כנראה אחד רצה בצד מזרח, השני רצה בצד צפון, אז עד שהוא הספיק ללכת לצד צפון, כבר היה בין השמשות של שבת, ורק אז הוא שם את העירובי תחומים שלו, באותו מקום. זאת אומרת, למרות שאסור לעשות את זה מלכתחילה, אסור לעשות עירובי תחומים, כמו שאמרנו, אחרי השקיעה, לכן אדם צריך לשאול, האם עירבתם, הכוונה האם עירבתם עירובי תחומים, אבל בדיעבד, אם אדם שם עירוב בין השמשות, בדיעבד זה חל. עכשיו, זה רק תחילת הסיפור. ובסוף מה קרה? זה שערב עליו מבעוד יום, הספיק לשים את העירוב בזמן, בשביל הראשון, הוא שם לו את העירוב בסוף התחום, כשעדיין היה יום שישי לפני השקיעה, נאכל עירובו בין השמשות. בזמן הזה של בין השקיעה לצאת הכוכבים, בדיוק עבר שם איזשהו כלב, אכל את העירוב, או איזה אדם שהיה מאוד רעב, אכל את העירוב. מתי? בזמן של בין השמשות. יוצא אם כן שלא בכל הזמן של בין השמשות היה לו עירוב בסוף התחום לאדם הראשון. והאדם השני, זה שערב עליו בין השמשות, שערבו בשבילו בסוף התחום בזמן של בין השמשות, נאכל עירובו משחשיכה. בזמן של בין השמשות היה העירוב שלו כל הזמן בסוף התחום. אבל אחרי שנהיה הלילה, נאכל העירוב הזה. מה הדין? מאוד מפתיע. למרות שאף אחד מהם לא היה לו עירוב, תחומים, בסוף התחום, במהלך כל הזמן של שקיעת החמה, בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, בכל זאת, אומר רבה, שניהם קנה עירוב. שניהם מותר להם ללכת 2,000 אמה מהמקום שהניחו שם את העירוב. למה? מכיוון שהזמן בין השקיעה לצאת הכוכבים זה ספק אם הוא יום, ספק אם הוא לילה. אז אם כן, כאן אנחנו הולכים להקל, כי כל הדין של עירובי תחומים הוא רק מדרבנן. וספק מדרבנן הולכים להקל. אז האדם הראשון, זאת אומרת, האדם הראשון ששמו בשבילו את העירובי תחומים ראשון, שהספיקו לשים לו את העירובי תחומים עוד מבעוד יום של יום שישי, מכיוון שהזמן של בין השמשות יכול להיות שהוא כבר לילה, יוצא שמתי שנאכל עירובו זה כבר נכנס אז שבת, והדין הוא שאם העירוב תחומין, האוכל היה במקום של העירוב בזמן שנכנסה השבת, גם אם אחר כך כשכבר שבת בעיצומה, גם אם אז זה נאכל, כבר ראו קנה שביטה. העיקר שבזמן כניסת שבת העירוב היה שם. אז מכיוון שאחרי השקיעה יכול שזה כבר לילה, וכשנאכל העירוב יכול שכבר נכנסה השבת, אז לכן אותו אדם ראשון מספק, קנה לו העירוב. גם האדם השני שרק הניחו לו את העירוב בזמן של בין השמשות, ונאכל עירובו משחשיכה, גם כן אנחנו תולים שאולי בין השמשות זה עדיין יום של יום שישי, ולכן קנה עירובו, ומשחשיכה נאכל עירובו, הוא כבר קנה עירוב לפני שחשיכה, זאת אומרת ברגע שחשיכה הוא כבר קנה העירוב שלו. שואלת הגמרא, מה נפשך? אני לא מבין. משום צד אי אפשר להבין, הרי זה שני הלכות שסותרות את עצמם. אם אתה מתייחס לזמן של בין השמשות בתור יום, אז אני מבין למה זה שהניחו את עירובו, השני שהניחו את עירובו בין השמשות, קנה לו העירוב. אבל אני לא מבין למה הראשון ששמו לו עוד את העירוב ביום ובין השמשות זה נאכל, אז הרי אם אתה אומר שבין השמשות זה יום, זאת אומרת שביום זה כבר נאכל, אז בזמן שנכנסה שבת לא היה לו עירוב, אז איך אתה אומר שבשביל הראשון זה טוב? ואם הפוך, אז הפוך לא מובן. זאת אומרת, אם אתה מחשיב את הזמן שבין השמשות ללילה, אני מבין למה הראשון שהיה לו עירוב לפני השקיעה, ובזמן של השקיעה זה נאכל, מבחינתנו השקיעה זה כבר לילה, לפי הצד הזה. אז בזמן הלילה כבר נכנסה שבת, אז קנה לו כבר השביטה באותו מקום. מובן למה הוא יכול לקנות עירוב, אם נאכל עירובו בין השמשות, אבל לא מובן למה אם למה לשני, שרק שמו את העירוב בזמן שבין השמשות, למה קנה לו שביתה, אם אתה אומר שבין השמשות זה לילה? זה מה ששואלת הגמרא. אי בין השמשות יממה הוא, אם אנחנו תולים שהזמן הזה של בין השקיעה לצאת הכוכבים, מבחינתנו נחשב עדיין יום, אז בתרא ליקנה, השני שהניחו את העירוב שלו בין השמשות, אז נחשב שהניחו את זה ביום, אז הוא קנה שביתה. וכמה לא ליקנה, אבל הראשון, שבזמן שבין השמשות נאכל העירוב שלו, זאת אומרת, זה לא היה בזמן של בין השמשות, כל הזמן שבין השמשות העירוב שלו במקום השביתה, אז הוא לא קנה שביתה, כי כשנכנסה שבת, בסוף בין השמשות, כבר לא היה שם את העירוב. והזמן שקובע, כמו שאמרנו, זה הזמן שנכנסת שבת, האם היה עירוב בסוף התחום או לא. זה אם אנחנו אומרים שבין השמשות זה יום. והיא בין השמשות לילה הוא. על הצד שבין השמשות כבר נחשב לילה, זאת אומרת, מהשקיעה אנחנו מחשבים אותו כלילה, אז כמה הראשון שהספיקו לשים את העירוב שלו לפני השקיעה, ליקנה, הוא קונה ברגע שנכנסה הזמן של השקיעה, זה מתחיל, נכנסה שבת, ונכון, אחר כך נאכל העירוב, כבר לא אכפת לנו, הוא קנה. אבל בתרא לא ליקנה, העירוב של השני לא יקנה שביתה, כי הרי כשנכנסה שבת, מבחינתנו, אם אנחנו אומרים ששקיעה זה לילה, אז שמו לו את העירוב רק אחרי שכבר היה לילה, רק אחרי שנכנסה השבת, אז ודאי שכבר לא מועיל קניין של עירוב בזמן הזה. אז איך יכול להיות ששניהם קנו עירוב? מתרצת הגמרא, בין השמשות ספיקה הוא. הזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים, אנחנו לא יודעים אם הוא לילה או יום, זה ספק בשבילנו. וספיקה דרבנן לכולה. מכיוון שהדין של עירובי תחומין הוא רק תקנה מדרבנן לפי שאר החכמים, אז הולכים בספק דרבנן להקל, והקלו על כל אחד מהם לומר שהוא קנה שביתה. הלכה נוספת של רבא. אמר רבא, מפני מה אמרו, אין תומנין בדבר שאינו מוסיף אבל משחשיכה. בעניין, אדם שלוקח את הסיר שיש בפנים אוכל חם, ומטמין אותו לגמרי מכל הכיוונים, שזה נקרא התמנה, שזה אסור, ישנם שני סוגי התמנה. יש אדם שמטמין בדבר שאינו מוסיף אבל, כמו שדיברנו קודם, הוא שם את זה בתוך איזושהי סמיכה של נוצות, שהם מטבעם לא מחממים, אלא הם רק שומרים על החום. במקרה הזה, אמרנו שמותר לטמון, מותר לעשות התמנה, רק בזמן הזה של בין השמשות, בין השקיעה לבין צאת הכוכבים. אז מותר לעשות התמנה בדבר שאינו מוסיף חום, אינו מוסיף אבל. כן, במהלך המסכת קוראים לזה התמנה בדבר שאינו מוסיף אבל. זאת אומרת, במין חומר שמצד אחד לא מוסיף חום, הוא לא מחמם, אבל מצד שני הוא שומר לחום שלא יצא, הוא שומר שהכלי יישאר חם. אז התמנה כזאת מותר לעשות רק עד צאת הכוכבים. אז הוא שואל, למה אסור להטמין אחרי צאת הכוכבים בדבר שאינו מוסיף אבל? מתרצת הגמרא, מבאר רבה ליתר דיוק, גזרה שמה, כשהוא יבוא להטמין את הסיר, או, יש לי סיר חם, אני רוצה שהוא יישאר חם בזמן של הסעודה, בוא נטמין אותו. הוא בא, בודק את הדפנות של הסיר, זה קר! אז אין לו כבר מה להטמין. הוא במצב לא נעים, הוא בבעלה אפשר לומר, אולי באים אורחים בשבת, ולא נעים לו שהסיר לא יהיה חם. לפעמים האדם במצב כזה, יכול לעשות גם דברים בחוסר שיקול דעת, והוא עלול, אם יתירו לו לבוא ולהטמין, הוא עלול ללכת לחמם את הסיר, מרוב לחץ. גזירה שמה, יראה שהגדירה שלו התקררה, וירתיח בשבת, הוא יעבור על איסור מבשל. לכן אמרו, תשמע, אם לא הספקת להטמין, לא נורא. זהו, יהיה תבשיל קר. לא נותנים לו שום פתח אפילו להתחיל לעשות שום דבר, כדי שלא יבוא אחר כך לאיסור תורה. אמר לי אביי, אז שאל אותו אביי את רבה, אי הכי, אם אתה חושש שאם תתיר לאדם להטמין, הוא יבוא להדליק אש, לבשל, אפילו לא נאמר לא להדליק אש, נאמר האש כבר דולקת, אבל אתה חושש שהוא יבוא לשים את הסיר על גבי האש, והוא יבוא משום מבשל, אז בין השמשות נמי נגזר. למה אחד מהדברים, אחד מהשלושה דברים שהתירו לעשות בין השקיעה לצאת הכוכבים, זה להטמין בדבר שלא מוסיף אבל. אתה לא גוזר, אולי הבן אדם יראה בזמן של בין השמשות, שהסיר שלו קר, והוא יבוא לבשל אותו, לשים אותו על האש בשבת, וזה ודאי אסור. בבין השמשות, הרי התרנו להטמין, אבל אנחנו ודאי לא מתירים לבשל בבין השמשות, כי בישול זה ממש אחד מה-39 אבות המלאכות שאסורים בשבת. אז אם כן, איך אתה מתיר לו להתמין בזמן כזה שאם הוא עכשיו ילך וירתיח את הקדרה, הוא יעבור על איסור? זאת אומרת, בזמן שבין השמשות, שאסור לבשל, אל תתיר לו גם להתמין בדבר שאינו מוסיף אבל, גזרה שמה הוא ימצא את הסיר שלו קר, והוא יבוא לחמם אותו ולעבור על איסור מבשל. אמר לי, אז רבא אמר לו תשובה מאוד פרקטית. נשים לב, כשבאדם בערב שבת בא לשים את הסירים שלו על הפלטה, שזה מה שאנחנו היום עושים, רוב אנשים עושים, בלי לא שמים בהתמנה, אלא שמים את הסיר על הפלטה. רוב המקרים, באותו זמן הסיר כבר רותח. אף אחד לא הולך לשים בדרך כלל סיר על הפלטה כשהוא עדיין קר. לכן, בזמן הזה של בין השמשות, סתם קדרות רותחות הן. מעבירים אותה מהסיר בזמן של בין השמשות. לכן אין חשש שמה ימצא את הסיר שלו קר. מה אנחנו חוששים? מי שחשיכה, אולי הוא שכח להתמין, או שכח לשים את זה על גבי הפלטה וכדומה, ואז הוא, ימצא, הוא יבוא מהר להתמין את זה עכשיו, וכבר זה כבר יתקרר, ואז הוא יבוא לחמם וכו'. פה אנחנו כבר גודרים גדר, כדי שאדם לא יבוא חלילה לעבור על איסור תורה. ואמר רבא, הלכה נוספת, מפני מה אמרו, אין תומנים בדבר המוסיף אבל. אפילו ביום שישי, לא נכנסה שבת, לא אחרי השקיעה, לא אחרי צאת הכוכבים, יום שישי. אסור לאדם לקחת סיר ולעטוף אותו, להטמין אותו בתוך עטיפה כזאת שמוסיפה חום. משנה בתחילת במה תומנין, בדף ממזיין עמוד ב', מביאה רשימה שלמה של דברים שמוסיפים חום שאסור לטמון בהם את הסיר. למה אסור? זה הרי יום שישי. איזה מלאכה יש כאן? מסביר רבא, למה אסור אפילו מבעוד יום? גזרה שמייטמין ברמץ שיש בה גחלת. רמץ זה אפר, שיש בה גחלת שמעורבב בו גחלים. אני חושש שמאדם ייקח את הסיר, ישים אותו על גבי אפר עם גחלים, וככה יעטוף אותו ויתמון אותו. לכן אני אוסר להטמין גם בדבר שאין בו גחלים, אבל הוא מוסיף חום. כמו שגחלים מוסיפים חום, אז גזרו על דבר שדומה כל דבר שמוסיף חום. אמר לי אביי ויתמין, מה הבעיה? נו נאמר, בסדר, הוא ייקח את הסיר, ישים את זה על גחלים, יעטוף את זה בסמיכות או כל דבר, מה איסור? זה יום שישי, זה לא שבת. מה הבעיה לשים סיר ביום שישי על גבי גחלים? ענה לו רבא, גזירה שמה יחטא בגחלים. חכמים חששו, שמה אם אדם יש לו סיר על גבי גחלים, הוא יבוא לראות מה שלום הסיר, ויראה ששלום הסיר לא כל כך טוב, הוא יתקרר מאוד, והוא חשוב לו שהסיר יהיה חם, והוא יבין למה הסיר יתקרר, כי הגחלים פה לא בוערות, יבוא לחטות בגחלים, הוא יעבור משום מבשל. לכן אמרו, אל תטמין בגחלים. ולכן גם גזרו לא להטמין בשום דבר שמוסיף חום. ואפילו לא מבעוד יום. תנו רבנן, כיוון שכבר דיברנו במשנה על הזמן שהוא ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, בזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים, שזהו הזמן שבו ישנם דברים שאסור כבר לעשות, ישנם דברים שעדיין מותר לעשות בזמן הזה. אז הגמרא מביאה ברייתא לגבי הזמן של בין השמשות. בין השמשות יש עליו שלוש ספקות. ספק ראשון, יכול להיות שהזמן הזה ספק מן היום ומן הלילה. יכול להיות שהזמן הזה הוא גם יום, חלק ממנו הוא יום, חלק ממנו הוא לילה. בטווח הזמן של בין השמשות, יכול להיות שחלק ממנו, החלק הראשון הוא עדיין יום, והחלק השני הוא כבר לילה. ספק שני, אולי כולו מן היום. אולי זה עדיין יום, אולי רק בצאת הכוכבים נהיה לילה. ספק שלישי, אולי כולו מן הלילה, אולי כבר מהשקיעה, זה נחשב לילה. ובגלל שלוש הספקות האלה, מטילין אותו לחומר שני ימים. נותנים בו חומרה של שני ימים. זאת אומרת, קודם כל יש את החומרה שמחמירים עליו, שיכול להיות שעכשיו זה יום. חוץ מזה מחמירים עליו, שיכול להיות שעכשיו זה לילה. ולכן, ערב שבת, בזמן של השקיעה, מתחיל עכשיו בין השמשות. אנחנו חוששים על הזמן הזה, אולי זה כבר לילה. וזה הספק הראשון. ואם אדם יעשה מלאכה בזמן הזה, בשוגג, הוא יהיה חייב קורבן אשם תלוי. אשם תלוי זה קורבן שמביאים בזמן שאדם בספק, האם הוא עשה מלאכה, שאם הוא עשה אותה הוא היה חייב חטאת. הרי אדם שעושה מלאכה בשבת חייב חטאת, פה כשהוא מסתפק הוא מביא אשם תלוי, קורבן אשם תלוי. מוצאי שבת, אנחנו כבר בזמן של בין השמשות לא מסתפקים אולי זה לילה, אלא פה אנחנו מסתפקים אולי זה יום, אולי זה עדיין שבת. אם אדם עשה מלאכה אחרי השקיעה במוצאי שבת, הוא גם יצטרך להביא אשם תלוי, כי יכול להיות שעכשיו זה עדיין יום. זה ספק לילה, ספק יום. ולגבי מה בא לידי ביטוי, שזה אולי ספק חלק יום, חלק ממנו הוא לילה, שמטילים עליו חומר של שני ימים. מחמירים בזמן הזה, מחשיבים אותו כמו יומיים. תכף הגמרא תבאר לאיזה עניין זה נאמר. אבל לפני כן הגמרא דנה, מתי זה הזמן של בין השמשות? נו, מתי? מתי זה הזמן של בין השמשות? אז כאן אנחנו מביאים שלוש דעות. בברייתא בעצמה, ולהלכה נפסק כמו דעתו, כמו הדעה הראשונה, דעתו של רבי יהודה. אבל גם בדעתו של רבי יהודה ישנם כמה דעות בגאונים, בין הגאונים לבין רבנותם, ויש על זה כמה וכמה דעות בין הפוסקים. ובכן, נתחיל את הנושא ככה בפסיעות הראשונות. ואיזה הוא בין השמשות? מי שתשקע החמה ברגע שהשמש שוקעת. מה זה נקרא שהשמש שוקעת? אז יש את השיטה המפורסמת של שיטת הגאונים. מתי זה השקיעה? רוב האנשים מתייחסים לשקיעה, זה לשקיעה הראשונה. שזה השקיעה לפי דעת הגאונים. בזמן שכתוב בלוח שקיעת החמה, שזה מתי שמש נעלם מתחת קו האופק. אם אדם מסתכל באופק של צד מערב, הרי השמש זורחת מצד מזרח ושוקעת בצד מערב. בזמן שבאופק של צד מערב לא רואים כבר את השמש, היא נעלמה, זה הזמן של השקיעה לפי דעת הגאונים. המקור של דעת הגאונים זה בספר של מערם אל שקר, צדיק וב, הוא מביא את זה בשם שני גאונים, רב היי גאון ורב שריר הגאון. אלה הם הגאונים. שיטת הגאונים זה רב היי גאון ורב שריר הגאון. טוב לדעת את זה. כולם מכירים את שיטת הגאונים. זה הזמן שיש זמן רבינותם וזמן הגאונים. הגאונים הכוונה לשני אלה. בעמוד הבא, בדף למדהי עמוד א', בתוספות דיבור המתחיל טרי, ובעוד מקומות מפוזר ברחבי השס, מובא דעתו של רבינותם, שהוא אומר שמשתשקע החמה, הכוונה שהחמה לא נראית מעל האופק של צד מערב. טוב, זה סוגיה רחבה, אבל זה על קצה המזלג, כמו שאומרים. זה היסוד, המחלוקת בין הגאונים לבין רבנותם. מה הכוונה משתשקע החמה? האם הכוונה שקיעה ראשונה או שקיעה שנייה? שקיעה ראשונה הכוונה מתי שהיא שוקעת, היא נעלמת מתחת קו האופק, וזה דעת הגאונים. הדעת של רבנותם, שהשקיעה הכוונה מתי שהחמה לא נראית מעל האופק בצד מערב. ובכן, מי שתשקע החמה, כל זמן שפני מזרח במאדימים, תכף בדף הבא גמרא יותר תתבונן מה פירוש כל זמן שפני מזרח מאדימים, אבל בכל אופן הכוונה היא כל זמן שפני הרקיע, שבמזרח עדיין קצת אדמומיות יש שם, עדיין יש שם קצת אור. גם כשהשמש כבר שוקעת, עדיין יש קצת אור בצד מזרח. יחשיף התחתון ולא יחשיף העליון, בין השמשות. זאת אומרת, יחשיף הכוונה ישחיר. כשהשמש שוקעת בצד מערב, אז בהתחלה כשהשמש כבר נעלמת מהאופק, עדיין יש אור. עדיין יש אור, ולאט לאט מתחיל להחשיך. איפה המקום הראשון שמתחיל להחשיך? המקום הרחוק ביותר מהשמש. הרי השמש שוקעת בצד מערב, אז המקום הרחוק ביותר ממנה זה צד מזרח. ושמה מתחיל להחשיך בהתחלה. כשהתחיל להחשיך סמוך לקרקע בצד מזרח, בצד ההפוך מאיפה שהשמש שקעה, אז כל זמן, זה הכוונה, החשיף התחתון ולא החשיף העליון. דיינו, החלק התחתון שסמוך לקרקע, בצד ההפוך, מאחורה, בצד מזרח, איפה שהשמש זרחה משם, זאת אומרת, עכשיו השמש שקעה בצד מערב. נאמר, וזה האמת, בארץ ישראל הרי השמש שוקעת בים, וזורחת באזור הירדן. אז ברגע שהחשיף הצד של הירדן, זה נקרא החשיף התחתון ועדיין לא החשיף העליון. הגובה של כיפת הרקיע עדיין יש שם אור. זה הזמן הזה. זה נחשב בין השמשות. ברגע שהחשיף כבר גם העליון וישבה לתחתון, ברגע שגם כיפת הרקיע גם היא החשיפה והשחירה, ונהייתה שווה לחלק התחתון, זה אולי לדברי רבי יהודה. עד פה דיברנו דעתו של רבי יהודה, שהיא גם כנפסקת להלכה, שהוא סובר שהזמן של שקיעת החמה, מתי זה שקיעת החמה? מי שתשקע החמה, כל זמן שפני מזרח עדיין מאדימים, עד מתי? עד שהחשיף החלק העליון, הגובה של הרקיע וישבה לתחתון, ששניהם כבר החשיפו, שניהם כבר הוכשכו, זה הזמן כבר של צאת הכוכבים. זה הפרק זמן של צאת הכוכבים. עכשיו נשים לב פה, כדי שאחר כך נבין את מה שהגמרה מתפלה, איך זה הולך כאן. אם למעשה עכשיו, אחרי שהבנו פירוש המילים של רוב החלקים פה, חוץ מהחלק של פני מזרח מאדימים, שזה הגמרה תבאר בדף הבא, בדף למדעי, הבנו פחות או יותר את הרעיון. יש כאן את הזמן שהשמש שוקעת, ופני מזרח עדיין מאדימים, ויש את הזמן שהחשיף התחתון, דיינו הצד המזרחי, הרחוק מאיפה שהשמש שקעה, יש החשיף העליון. עכשיו, הנוסח פה הוא כזה, איזה הוא בין השמשות? מי שתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימים. אחר כך כתוב, החשיף התחתון ולא החשיף העליון בין השמשות. אז רגע, מתי זה בין השמשות? מתי ששקעה חמה או מתי שהחשיף העליון ולא החשיף התחתון? מתי מתחיל בין השמשות? זה הגמרא תכף תדון ותביא בזה שתי דעות. האם בין השמשות מתחיל מי שתשקע החמה או ממתי שהחשיף התחתון ולא החשיף העליון. מה שבטוח, שברגע שגם העליון, דיינו כיפת השמיים, שם גם החשיך, החשיף, אז ודאי לפי רבי יהודה זה כבר הכוונה צאת הכוכבים. זאת אומרת, נחדד שוב בקצרה, כל הוויכוח שתכף נראה בדעתו של רבי יהודה, זה האם זה מתחיל, האם בין השמשות מתחיל כשתשקע חמה, או שבין השמשות מתחיל מי שהחשיף התחתון, שזה לפני שהחשיף העליון, מחשיף התחתון, החלק הסמוך לקרקע בצד מזרח, כשהוא מחשיך, זה זמן נוסף שיש דעה שסוברת שאז רבי יהודה מתכוון שמתחיל בין השמשות. דעה שנייה, רבי נחמיה אומר שהזמן של בין השמשות, הזמן של בין השמשות לפי דעתו, זה כדי שיעור זמן שיעלך אדם משתשקע חמה חצי מיל, זאת אומרת, מהזמן ששקעה השמש, לפי דעת הגאונים, ברגע שנעלם השמש מתחת קו האופק, בזמן של השקיעה, מהזמן שלה אנחנו מכירים בלוח שזה הזמן השקיעה, כמה זמן? כדי שיעלך אדם מאז חצי מיל. כמה זמן שלוקח לאדם ללכת חצי מיל? וכמה זמן לוקח לאדם ללכת מיל? יש בזה כמה דעות, ולפי זה כמה זה חצי מיל, גם יש כמה דעות. דעה אחת אומרת שזה יוצא 9 דקות, דעה אחרת אומרת שזה לוקח 11.25 דקות, ודעה אחרת אומרת שזה לוקח 12 דקות, לפי דעתו של רבי נחמיה. טוב, רבי יוסי אומר, כן, לפני רבי יוסי, אז אם כן, דעה שנייה סוברת, שהזמן של בין השמשות זה מהשקיעה עד כמה זמן שלוקח ללכת חצי מיל, אז אמרנו כמה דעות לגבי כמה דקות זה יוצא. דעה שלישית, זו דעתו של רבי יוסי, שהוא אומר, בין השמשות זה זמן של כהרף עין, כמו הזמן של עצימת העין, שזה זמן מאוד מהר, זה נכנס וזה יוצא. הלילה נכנס והיום יוצא, זה הזמן של בין השמשות, וגם בזה הגמרא תדון מתי זה בדיוק הזמן הזה. אבל, ואי אפשר לעמוד עליו, אנחנו לא יודעים מתי השמש שוקעת, מתי מסתיים היום, מתי מתחיל הלילה, והאמת היא שהחלק הזה של ואי אפשר לעמוד עליו, זה לפי כל הדעות, גם לפי רבי יהודה, גם לפי רבי נחמיה, וגם לפי רבי יוסי. כולם מודים שאנחנו לא יודעים מתי בדיוק הסתיים היום ומתחיל הלילה. נשאר לנו כאן עדיין דבר פתוח. אמרנו שהזמן שבין השמשות זה ספק, אבל יש כאן 3 ספקות. יכול להיות שזה עכשיו יום, יכול להיות שזה עכשיו לילה. טוב, אז הבנו במה זה בא לידי ביטוי. אם זה ספק אולי עכשיו זה יום, אז לכן במוצאי שבת, הזמן הזה של, אחרי השקיעה, אצל הכוכבים, נחשב ספק עדיין אולי שבת. מה זה ספק לילה? בערב שבת, כשמתחיל השקיעה, כבר ספק אולי נכנסה השבת. אבל מה זה ספק אולי הוא גם יום וגם לילה? יכול להיות שחלק מהזמן של בין השמשות זה יום וחלק ממנו זה לילה, רק אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן יום, כמה זמן לילה. במה זה בא לידי ביטוי? אמר מר, מטילים אותו, את הזמן של בין השמשות, לחומר שני ימים. זאת אומרת, מכיוון שיש לנו ספק על הזמן הזה, אולי הוא גם יום וגם לילה, אולי חלק ממנו זה יום וחלק ממנו זה לילה, רק אנחנו לא יודעים בדיוק מתי מתחיל הלילה. לכן אנחנו מתייחסים אליו לגבי הלכה מסוימת כמו יומיים. לזמן הזה של בין השמשות, שואלת הגמרא, מה היא הלכתה, לגבי איזה עניין מתייחסים אליו בתור יומיים? אמר רב הונה ברי דרב יהושע, לעניין טומאה. לעניין טומאה של זב. זב זה איש, לא אישה, איש. לגבי אישה זה הלכות אחרות. איש שיוצא ממנו זיווה. זיווה זה כמו שכבת זרע, רק קצת שונה. בגמרא במסכת נידה מובא כמה הבדלים, שזה קצת יותר נוזלי, וכן שזה יוצא בלי תאווה, זה מגיע מחמת חולי וכדומה. בכל אופן, מה הדינים של זב? אז ככה, זב מחמירים עליו שברגע שהוא רואה ראייה אחת, הוא נחשב כמו בעל קרי. ולכן, אם הוא ראה באותו יום, הוא יכול באותו יום לטבול, ובערב הוא יהיה טעור, כמו כל בעל קרי. אם הוא ראה שתי ראיות, אז הוא כבר הופך להיות זב, בהרבה מקומות שכותבים זב, הכוונה לזה, הוא הופך להיות זב גדול, ואז יש לו את הטומאה המיוחדת של זב, יש לזה מגוון רחב של הלכות, טומאת מדרס, לא ניכנס כרגע לכל ההלכות, אבל מה שבעיקר נוגע לענייננו, שהוא צריך לספור שבעה נקיים גם. זאת אומרת, ברגע שאדם ראה פעמיים זיווה, אז הוא חייב עכשיו מלמחרת לספור שבעה ימים שבהם הוא לא רואה זיווה בטוח. ורק אז הוא יכול לטבול, רק ביום השביעי הוא יכול לטבול, ואז הוא גם צריך לטבול במי מעיין, זה עוד עניין. הזב גדול צריך לטבול גם במי מעיין, לא בכל מקווה כשר. זה אם הוא ראה פעמיים, אם הוא ראה שלוש פעמים, אז הוא כבר הופך להיות עם הלכה אחת יותר, שלא מספיק שסופר שבעה נקיים וטובל ביום השביעי, אלא ביום השמיני שלאחר מכן הוא צריך להביא קורבן. איזה קורבן? שתי תורים או שני בני עונה, מביא שתי יופות, אחד לעולה ואחד לחטאת, ואז הוא נטהר לגמרי, גם לעניין לאכול קורבנות, גם לעניין להיכנס לבית המקדש. טוב. אלה הם ההלכות כלליות של זב. עכשיו ישנם שני דברים שנוגעים לעניין שלנו, שני דברים קצרים שצריך לדעת אותם. ורש"י מביא אותם. לעניין זב זה מאוד מעניין. יכולים להיות שתי אפשרויות שאנחנו נחשיב אותם בתור ראייה. יכול להיות שהוא ראה כמה פעמים ביום אחד, אז על כל פעם ופעם זה נחשב ראייה בפני עצמה. וזה יכול להיות שהוא ראה פעם אחת בכל יום. ואז אנחנו נחשיב את זה גם כן, כמו שהוא ראה, אם הוא ראה שלושה ימים, שהוא ראה שלוש פעמים. עכשיו, מזה יוצאים שתי אפשרויות, שני כללים. דבר ראשון, שאם הוא ראה ראייה אחת, ואחר כך, עד שהוא ראה את הראייה השנייה, עבר יום ולילה, זאת אומרת, עבר לילה ויום. עברה יממה שלמה. שהפסיקה בין הראייה הקודמת לבין הראייה הבאה, אז אנחנו כבר לא מקשרים בין שתי הראיות. מה שהוא ראה ביום, מה שהוא ראה ראייה ראשונה, הוא נחשב כמו בעל קרי, הוא טובל והוא נתאר בערב, ומה שהוא ראה ראייה שנייה, הוא עוד פעם נחשב כמו בעל קרי, הוא טובל והוא נתאר בערב. זאת אומרת, אם יש לנו מתחילת הלילה, עד סוף היום, שהוא לא ראה בטוח במהלך כל הזמן הזה שום ראייה, זה מפסיק בין שתי הראיות, או בין שתי הראיות הראשונות לראייה השלישית, זה פשוט מפסיק בין הראיות. זה כלל ראשון. בקצרה, יממה מפסיקה בין הראיות, לזכר, לזב זכר. דבר שני, שאם אדם ראה זיווה במשך זמן של רעייה אחת, אבל בתפר, בגבול שבין שני ימים, אז אנחנו אומרים שהיום מחלק. זאת אומרת, אם הוא ראה בסוף יום ראשון ובתחילת יום שני, זה נחשב שהוא ראה שתי ראיות, למרות שבעצם ראה ראייה אחת ארוכה. זה הכלל השני. כמובן שהכלל השני גם כן נובע מזה שהחמירו עליו שכל, אם הוא ראה בשני ימים זה נחשב כמו שתי ראיות, אז אם הוא ראה בסוף יום אחד ותחילת יום שני זה נחשב כמו שתי ראיות. כדתנן ראה שני ימים בין השמשות, זב שהוא נהיה זב בגלל שהוא ראה זיווה יומיים בזמן של בין השמשות. לדוגמה, הוא ראה בבין השמשות של מוצאי שבת, והוא ראה בבין השמשות של יום ראשון. יש לו ספק לטומאה ולקורבן. יכול להיות שהוא בכלל לא טמא בטומאה חמורה של זב. יכול להיות שהוא רק נחשב כמו בעל קרי. כי יכול להיות שאנחנו מחשבים שהוא ראה ראייה אחת ביום שבת, וראייה שנייה ביום שני, בליל יום שני. למה? כי הזמן של בין השמשות זה ספק קורבן. ספק, הזמן הזה אולי הוא יום, אולי חלק מנו יום, חלק מנו לילה. אז אם כן, ברגע שהוא ראה בבין השמשות של מוצאי שבת, ייתכן שהבין השמשות הזה היה עדיין יום של שבת. אז זאת אומרת שהראייה הראשונה שלו הוא ראה בשבת. וכשהוא ראה פעם שנייה בבין השמשות של יום ראשון, של מוצאי יום ראשון, אם נקרא לזה ככה, יכול להיות שהבין השמשות אז כבר היה לילה. ואז הוא בעצם ראה בליל שני. אז הוא ראה בשבת וביום שני. ויש פה יממה שלמה של יום ראשון שהפסיקה בין שתי הראיות. אז על הראייה של שבת הוא נחשב בעל קרי, ועל הראייה של יום שני הוא נחשב בעל קרי. אבל אנחנו לא מחשבים אותו לזב. זה על הצד שאנחנו אומרים שבין השמשות הראשון היה ודאי יום, בין השמשות השני היה ודאי לילה, ואז אנחנו אומרים, הראייה הראשונה הייתה בשבת בכלל ביום, והראייה השנייה הייתה בכלל ביום שני, ליל יום שני. היה פה יום שלם, יום ראשון, גם לילה שלם, גם יום שלם שלא היה פה שום ראייה. מפרידים בין שתי הראיות, כל אחד זה ראיית קרי. אפשרות שנייה, אפשר לומר שראו כאן, שהאיש ראה כאן שתי ראיות. יש כאן שני ימים רצופים. אם אנחנו מחשיבים את שתי הבין השמשות או יום או לילה, אז אם נאמר שאנחנו מחשיבים את שניהם ליום, אז הראייה הראשונה הייתה בשבת, והראייה השנייה הייתה ביום ראשון. זה היה ביום, בבין השמשות של מוצאי שבת. אם אנחנו אומרים שזה יום, אז היה עדיין שבת. בין השמשות של מוצאי ראשון, זה עדיין היה ראשון. אז הוא ראה ביום שבת וביום ראשון, שתי ראיות. הוא נחשב זב שצריך לספור שבע נקיים, הוא נחשב אב הטומאה וכולי, כמו זב שראה שתי ראיות. ואם נאמר שכל אחד מהבין השמשות נחשב כמו חלק ממנו יום, חלק ממנו לילה, אז אפילו יצטרך להביא קורבן, זה נחשב שהוא ראה שלוש ראיות. מספיק שנאמר שאחד מבין השמשות, מקצתו יום, מקצתו לילה, אז כשהוא ראה, נאמר, בבין השמשות של מוצאי שבת, אנחנו מחשבים שחלק מהראייה הייתה ביום של שבת, וחלק מהראייה הייתה ביום של יום ראשון, בליל יום ראשון כמובן, והראייה שהוא ראה במוצאי ראשון, אנחנו מחשבים שהוא ראה את זה בלילה, מחשיבים את הבין השמשות כמו לילה, ואז אם כן יוצא שהוא ראה ראייה אחת בשבת, בבין השמשות שאנחנו מחשיבים אותו כיום שבת עדיין, ראייה שנייה כשהוא ראה בבין השמשות של מוצאי שבת, מחשיבים את זה שהוא ראה את זה בלילה של יום ראשון, אז הוא ראה בשבת וביום ראשון, והבין השמשות של מוצאי ראשון שהוא ראה, מחשיבים את זה כבר כמו ראייה בליל שני, אז הוא ראה שבת ראשון שני, אז הוא צריך להביא קורבן גם ביום השמיני, מצוין. ואם ראה יום אחד בין השמשות, יש לו רק ספק לטומאה. יכול להיות שזה שתי ראיות, ויכול להיות שזה ראייה אחת. אם אנחנו אומרים שבין השמשות נחשב חלק מקצתו יום, מקצתו לילה, אז הוא ראה כאן שתי ראיות. גם ביום של קודם, וגם בלילה של אחר כך. ואם אנחנו אומרים שזה או יום או לילה, אז הוא ראה פה בעצם רק ראייה אחת, ולכן הוא יחשב כמו בעל קרי, כמו זב שראה ראייה אחת. עכשיו גמרא דנה, בזמן שקבע לנו רבי יהודה, מתי זה בין השמשות? אז הוא אומר ככה, מי שתשכח חמה כל זמן שפני מזרח עדיין מאדימים, זאת אומרת כל זמן שעדיין יש אור בצד מזרח של הרקיע, מאז מתחיל השקיעה, בסדר גמור. אחר כך הוא כותב, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון, זה בין השמשות. אז מתחיל בין השמשות, כשחלק התחתון כבר חשוך, דיינו בצד רחוק יותר מאיפה שהשמש שקעה, בצד מזרח כבר חשוך, אז, אבל למעלה בפני הרקיע, בגובה של הרקיע עדיין יש אור, אז מתחיל השקיעה, ואתה כותב, זהו בין השמשות. אז בעצם יש לנו כאן לכאורה שני זמנים, שאנחנו מתלבטים ממתי מתחילים את בין השמשות. האם מתחילים משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימים, או שמתחילים מהזמן שחשוך כבר בצד מזרח, בחלק התחתון של צד מזרח, אבל עדיין למעלה לא חשוך. אז מתחיל הזמן של בין השמשות. זה מה ששואל את הגמרא, הגוף הקשיא, מתבונן שיש סתירה בגוף הברייתא. המרת, בהתחלה אתה אומר, איזו בין השמשות לפי דעתו של רבי יהודה, מי שתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימים, אז מתחיל השקיעה. הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון, לכאורה לילה הוא. בזמן שכבר נהיה חשוך בצד המזרחי של הרקיע שסמוך לקרקע, אז זה כבר נחשב לילה. ככה נכון, לכאורה לומדים. והדר טענה, אחרי זה הברייתא ממשיכה ואומרת, לא, בזמן שהכסיף התחתון ולא הכסיף העליון, זה בין השמשות. אז רגע, אז מתחיל בין השמשות, או שאז זה כבר לילה. איך מסדרים פה את הברייתא? אז הגמרא מביאה פה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רבא. זה מה שאומר רבא, כמובן, אמר רב יהודה, אמר שמואל. תכף נראה דעה אחרת מה אמר רב יהודה בשם שמואל, דעתו של רב יוסף. בכל אופן, רבא אומר שדעתו של רב יהודה בשם שמואל היא כזאת. כרוך ותנאי, תחבר את שתי הפסקאות הראשונות של הברייתא, זה הכל עדיין תחילת בין השמשות, עדיין לא מסתיים בין השמשות. איזו בין השמשות? מי שתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימים, זה עדיין מתחיל בין השמשות, ועדיין ממשיך בין השמשות כל זמן שפני מזרח עדיין מאדימים. וגם כשהכסיף התחתון, אבל, ולא הכסיף עדיין העליון, נע מבין השמשות. זאת אומרת, אם אנחנו נתרגם את זה בזמן. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עומדים, מתבוננים בשמיים, מסתכלים על השמיים. כמובן, אנחנו ראינו כבר שהשמש שקעה, הסתכלנו לכיוון הים, בארץ ישראל לכיוון הים, רואים שהשמש שקעה לתוך המים, אין יותר זכר לשמש, לא רואים את השמש, זכר יש, אבל לא רואים את השמש בעצמה. יפה מאוד. זה הזמן של מי שתשקע החמה, אבל עדיין, פני מזרח מאדימים, עדיין יש אור על הרקיע. אז אנחנו מתבוננים ברקיע, ודבר ראשון אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתובבים מהים לכיוון השני, לכיוון מזרח. ואז מתחילים להסתכל ורואים איך לאט לאט נהיה יותר ויותר חשוך. ועכשיו כבר זה זמן שהחשיך התחתון, החשיף התחתון, זהו. כל הצד מזרח, החלק הסמוך לקרקע כבר השחיר. עדיין, לפי דעתו של רבא, זה נחשב בין השמשות. ממתינים. ורואים איך לאט לאט משחיר גם פני הרקיע למעלה, הגובה של הרקיע. עדיין, זהו, ברגע ששם השחיר, אז אנחנו אומרים, זהו, עכשיו כבר נהיה צאת הכוכבים. למה? כי הכסיף התחתון והעליון. העליון ישבה לתחתון, שניהם עכשיו חשוכים, זה לילה. כך דעתו של רבא. ורבי יוסף אמר בשם רבי יהודה, אמר שמואל, הכי קטן היא, הוא אומר אחרת. הוא אומר, מי שתשכח, מה כל זמן שפני מזרח מאדימים לא מתחיל בכלל בין השמשות, זה עדיין יום. אתה יודע מתי מתחיל בין השמשות? רק מתי שכבר מתחילים לראות חושך. אמנם הגובה של הרקיע עדיין אור, אבל הכסיף כבר התחתון, אז מתחיל בין השמשות. זה מאוחר יותר. זאת אומרת, לפי דעתו של רב יוסף, בין השמשות מתחיל מאוחר יותר מאשר מתי שמתחיל בין השמשות של רבא, כי רבא סובר שבין השמשות מתחיל באותו רגע שהשמש שקעה, ועדיין יש אור גם בצד מזרח שסמוך לקרקע. אז מתחיל בין השמשות. רבי יוסף אומר, לא. אז עדיין בכלל לא מתחיל בין השמשות. אתה יודע מתי מתחיל בין השמשות? רק מאוחר יותר, כשכבר מתחיל להחשיך, והחשיך כבר התחתון, אבל עדיין לא החשיך העליון. עד מתי? החשיף העליון וישבה לתחתון, כשגם החלק העליון של הרקיע כבר החשיף, כבר השחיר, וישבה לתחתון, אז אנחנו אומרים שזה לילה. בסדר גמור? ואז דו לטעמיו, המחלוקת של רבא ורב יוסף, שלפי רבא, כמובן בשם רב יהודה בשם שמואל, אבל אנחנו במקום להגיד רב יהודה אמר שמואל, אנחנו אומרים רק רבא, כי גם רבא וגם רב יוסף, שניהם נחלקו מה אמר רב יהודה בשם שמואל. אז רבא סובר שהזמן הוא ארוך יותר, ורב יוסף אומר שהזמן של בין השמשות הוא קצר יותר. אז הם הולכים לשיטתם גם באמרה אחרת. דיתמר, שיעור בין השמשות בכמה? כמה זמן מתארך הזמן של בין השמשות? אמר רבא, אמר בשם רב יהודה, שאמר בשם שמואל, הזמן הוא כמו שלוקח ללכת שלושה חלקי מיל, שלושה חלקים של מיל, איזה גודל של כל חלק. שואלת הגמרא, מה יש שלושה חלקי מיל? אילי מה? תלתה פלגי מילה, שלוש חצאים של מיל? נעימה מיל ומחצה, אז כמה זה שלוש חצאים של מיל? שני חצאים זה שלם, ועוד חצי זה שלם וחצי, אז תגיד אחד וחצי. אלא, תלתה טילתי מילה, שלושה שלישים של מיל, אז כמה זה שלוש שלישים? שלם. אז אם כן, נעימה מיל, תגיד שזה לוקח מיל שלם. אלא אומרת הגמרא, הכוונה, תלתה רבעי מילה, שלושה רבעים של מיל, שלושת רבעי מיל. ורב יוסף אמר בשם רב יהודה, שאמר בשם שמואל, שני חלקי מיל, שני חלקים של מיל, כמה הגודל של כל חלק. מה יש שני חלקי מיל? אילי מטרי פלגי מילה, אם זה שני חצאים של מיל, אז עוד פעם, שני חצאים זה שלם. אז לימה מיל, תגיד, מיל שלם, למה אתה אומר שני חצאים? ואלה טרי רבעי מילה, אם זה שני רבעים של מיל, אז כמה זה שני רבעים? חצי. אז לימה, חצי מיל. אז אלא מה הכוונה? שני חלקי מיל, טרי טילטי, שני שליש של מיל. אז אם כן יוצא, שלפי דעתו של רבא, זה יוצא שלושת רבעי מיל, המשך הזמן, כי זה הרי זמן יותר ארוך, ולפי דעתו של רב יוסף, זה שני שלישים של מיל. מצוין. שואלת הגמרא, מהי ביניו, כמה הזמן של ההבדל ביניהם, שזה יוצא בפועל, בכמה זמן ארוך יותר, הזמן של בין השמשות לפי דעתו של רבא, יותר מאשר רב יוסף. עונה הגמרא, איכא ביניו, פלגא דדנקא, חצי דנקא, דנקא הכוונה שישית. חצי של שישית זה 1 חלקי 12, כן, 6 לחלק ל-2 זה 12. 1 חלקי 12 זה הזמן. לפי דעתו של רבא, בין השמשות מתחיל הרי, מהזמן שתשקע החמה, כל זמן שפני מזרח מאדימים. ולפי דעתו של רב יוסף, בין השמשות מתחיל רק מתי שהחשיך החלק התחתון שסמוך לקרקע בצד מזרח. כמה זמן לוקח מהזמן שתשקע החמה? כל זמן שפני מזרח מאדימים עד שיחשיף התחתון, זה לוקח 1 חלקי 12 מיל. זה הזמן שזה לוקח, וזה הזמן שיש הבדל בין דעתו של רבא לבין דעתו של רב יוסף. ועד כאן דף למדלת.